שלום לך דוקטור גדי טאוב.
שלום משה.
ברוך הבא לתוכנית הפודקאסט של ערוץ התוכן ישראל מחר, ואין לך מושג כמה אנשים שלחו לי בחודשים האחרונים, מתי נשמע אותך מראיין את גדי טאוב.
אז לכבוד ולעונג הוא לי לענות לבקשה.
כנראה שיש ציפייה לשמוע את השיח הזה בינינו, ומכיוון שיש ציפייה כזאת, אז אני מציע ששנינו נהיה גם בקובע של המראיין, כי הרי גם לך יש תוכנית פודקאסטים, אז אני מבקש לך להרגיש חופשי גם לשאול אותי שאלות, ולנהל פה איזשהו איזה ערוץ דו-כיווני כזה.
בשמחה רבה.
אתה יודע, יש לי הרבה מאוד מה לדבר איתך, ואני גם רוצה לדבר על הספר החדש שלך, נייחים וניידים, הספקתי ככה לעיין בו קצת ולקרוא ביקורות עליו, נשמע מרתק. אבל אי אפשר להתחיל שיחה, גדי, בערב הזה. אנחנו מדברים ממש בדקות של ספירת הקולות. אנחנו נצטרך להישאר עם כל המתח, האם יש לנו ממשלה חדשה או לא, עד אחרי הפודקאסט, כדי לדעת מה קורה, אלא אם כן הראל, ולחשו לנו כתוך כדי. מן הסתם, כמובן, הדבר הזה הולך לקרות. תשמע, יש כאן אירוע שאי אפשר לדלג עליו. בוא נתחיל את השיחה מתוך הסיפור הזה. איך אתה רואה את כל ה... איך אתה מגדיר בכלל את הסיפור הזה?
אני חושב שזה התמוטטות של מערכת התמסורת הכוח של הדמוקרטיה הישראלית, שנובעת בין השאר מהעובדה ששיטת הבחירות שלנו היא איומה כל כך, אבל גם מכיוון וזה לגמרי הנושא של הספר שלי, גם מכיוון שהאליטה שהיא שמאלית בעיקרה, אבל לא רק שמאלית, פעלה במשך זמן רב, מאז המהפך ב-77, בעצם לרוקן את המערכת הדמוקרטית מעוד ועוד כוח, ולהעביר אותה לעושי דברה במערכת המשפטית. אני חושב שלא היינו במצב הזה, לולי אישומים התקדימיים, שלא לומר המופרכים, כנגד ראש הממשלה היוצא, בנימין נתניהו. זאת אומרת שבעצם, אם אני אנסח את זה בגסות, הפרקליטות ניצחה. זה מה שקרה פה. המערכת הזאת שומרת על עצמה. אני אמרתי בסיבוב הראשון של מערכת הבחירות ב-2019, בתוכנית של הראל סגל בזמנו, אמרתי אז שהמאבק הזה עכשיו הוא בין הליכוד לבין הפרקליטות, ואם זה המאבק, אז הפרקליטות ניצחה.
ואני שמעתי היום במכונית ואיזושהי שיחה ברשת ב' עולים שני פרשנים פוליטיים, אחד מהשמאל, אחד מהימין, אחד לערוץ 20, ואחד פרשן פוליטי מהשמאל, אני לא זוכר מאיפה, ואחד מתוכנית הבוקר ברשת ב', והפרשן הפוליטי שבחור חכם של השמאל אמר דבר שפשוט הדהים אותי. הוא אמר, בואו לא נשכח, למרות כל, גם השמאל לא יכול להסתיר את העובדה שמדובר כאן במעשה הונאה שאין כדוגמתו, כן? הם חייבים להתייחס לזה איכשהו על מנת לדחוק את זה הצידה. להתייחס לזה בצורה מינורית, כי אי אפשר להתעלם כליל מההונאה המדהימה, הונאת הבוחר המדהימה שחודל כאן נפתלי בנט. אז אומר הפרשן של השמאל את הדבר הבא, הוא אומר, בואו לא נשכח שמה שקורה כאן מוכיח שישראל היא עדיין דמוקרטיה, כי הנה הצלחנו אחרי 12 שנות שלטון רציף להחליף ראש ממשלה, והחלפת ראש ממשלה היא ההוכחה שאנחנו דמוקרטיה. ואתה יודע, אני נסעתי והחזקתי ברגל, אז לא יכלתי לתפוס את הראש. נעשה כאן פוטש מכל כיוון אפשרי, ועכשיו גם בכלים הדמוקרטיים נעשה כאן פוטש מובהק על רצון, כאילו, אתה יודע, לפי ההיגיון הזה, אז כל הפיכה צבאית היא פאר הדמוקרטיה, כי מחליפים שלטון.
ממש. זאת שערוריה שקשה לדמיין, ואני ראיתי היום שהנרטיב התקין עכשיו שהשמאל ושליחיו, שזה התקשורת, מייצר, הוא, מה אתם מתבלים? גם גנץ עשה דבר כזה, כאילו אפשר להשוות בין זה שגנץ בחר בין שתי הבטחות בחירות, שתיהן פרגמטיות, לבין הונאה אידיאולוגית בסדר גודל של מחירה מוחלטת של הערכים שאמרת שאתה מייצג, כדי לגנוב בקור רוח ובתוכנית שתוכננה ככל הנראה מראש קולות, ולהעביר אותה מגוש הימין לממשלה שהיא אחוזה באחיזת נלסון פוסט ציונית. זה פשוט, זה דבר שלא היה כדוגמתו, ואני חושב אם יש לנו משימה עכשיו חשובה לכל מי שרואה את עצמו בימין, זה לא להשכיח את הבושה הזאת, ולא לתת לדבר הזה לגיטימציה מוסרית. איך זה יתגבש, אני עוד לא יודע, אבל אולי דווקא מעניין לשאול אותך, מכיוון שיש עדיין ציונים דתיים, לכאורה אנשים שלאומיותם משוקעת ביתדות התקועים באמונה דתית, שפשוט יפנו עורף ללאומיות היהודית, ובכל מיני דיבורים מרוחים, בעצם חברו לאליטה הניידת, הפוסט-לאומית, ויצרו איתה קואליציה. תמורת כיסאות, אולי, אני לא יודע, תסביר לי אתה איך זה קורה, שאנשים שבאו מחינוך במרכז הרב, הגיעו לדבר ההבל הזה.
אז אנחנו נעשה עסק. אני אכנס עכשיו לניתוח שמגלה את מקום חרפתי, כמו שאמר הכוזרי לחבר, גלות המקום חרפתי, ואחר כך אני אשאל אותך את אותה שאלה, על הלאומיות החילונית נקרא לזה, וכל היה, וכיצד היא הגיעה לאן שהיא הגיעה, ואחרי שכל אחד יגלה את מקום חרפתו, יכול להיות שביחד נוכל להתקדם הלאה אל איזשהו פתרון באמת, באמת כולל. זאת העסקה שאני מציע לך, גרתי. מה אתה אומר, נלך על זה?
בוא ננסה.
ננסה. אז אני אומר לך, קודם השאלה שלך היא כל כך במקומה, היא כל כך חשובה. אני אקדים ואומר, שאין מי שעוקב אחריי שיכול היה להתעלם מכך שאת כל מה שבנט עושה, אני צפיתי, ואני אמרתי, ואני כתבתי, ולא רק זה, הוא גם הציע לי ודחק בי והפעיל את כל יכולת השכנוע שלו. על מנת שערוץ איתו, הייתי עכשיו יושב במקום מצוין, הייתי עכשיו בין סילמן למשמו שם, אורבך או מה שלא יהיה, כן.
כן, ניר אורבך, אבל אולי היית יכול למנוע, אולי היית יכול למנוע את הבושה יחד עם המיכל
שקלי. אני סירבתי בכל תוקף להיות באיזושהי צורה תחת הנהגתו של האיש הזה. עכשיו תראה, זה לא, אני לא רוצה להיכנס פה, הטענה שלי היא שלא מדובר כאן באופי של בן אדם. זה שסליחה על הביטוי המאוד לא, איך לקרוא לזה ספרותי, זה שיש לו אופי מחורבן, אז אנחנו כבר מבינים את זה, בסדר. זה פוליטיקאי שבאמת לא רואה בעיניים. אתה יודע, היום אני לא, כשהתחילו שם הנאומים, אני לא יודע אם אתה הקשבת לנאומים, אני באיזשהו שלב שמרתי לעצמי, אני אוהב בכל זאת, מראיין את גדי, אולי אני אקשיב על נאומים בכנסת, שנדע על מה אנחנו מדברים, ופשוט לא יכולתי להביא את עצמי, להקשיב לאיש הזה מדבר, מתוך הרגשה של השפלה כלפי האינטגריטי האישי שלי. הרי איך אתה יכול בכלל להקשיב לאדם, שאין כל משמעות למילה שיוצאת מפיו? שהמושג אמת ושקר לא קיים בכלל.
אתה יודע שהציטוט החביב עליי, הציטוט החביב עליי מנפתלי בנט, זה למילים שלי יש משמעות, הוא אמר את זה.
כן, בדיוק. אז מכיוון שלמילים אין כל משמעות, אני מרגיש פגיעה בכבודי, זה כמו שאני לא מסוגל, כמו שאני מרגיש שאני לא מסוגל לשבת לראות אופרה צבון אמריקאית, אוקיי? אני מרגיש שמישהו פה מזלזל באינטליגנציה שלי, אוקיי? אותו דבר, לשמוע אנשים כאלה, הבנם ששיקר כל כך הרבה פעמים שוב ושוב, גם אותי באופן אישי, גם אחר כך את הציבור, כפי שצפיתי וכו', אז לא יכולתי לך להקשיב, אבל אחרי כל זה, אני לא בוחן את הדברים דרך האופי של האנשים. יש גם אנשים טובים בציונות הדתית, בוודאי שיש הרבה אנשים טובים, בכלל הציונות הדתית, תרמה לחברה הישראלית איכויות נדירות שבלעדיהן ספק אם החברה הישראלית הייתה, עודנה הייתה מתקיימת היום. אני מדבר איתך על היום, מדבר איתך אפילו על חיילי קו הדם, כן, בגולני ובצנחנים, באמת, אתה יודע, אני סתם אספר לך אנקדוטה אישית, גדי. אני תרמתי כליה לפני קצת יותר מחצי שנה.
וואו.
באופן וולונטרי לחלוטין, זאת אומרת, אני ביקשתי דבר אחד, שהכליה שלי תלך ליהודי, גזען שכמוני. אני אחד מאותם נייחים. רציתי לדעת שתרמתי ליהודי, לא היה אכפת לי דתי, חילוני, שמאלני, אתאיסט, לא אכפת לי מה. אבל שיהיה יהודי. אני גזען חשוך וכן הלאה. בכל אופן, לאומן גם, כן, לאומי מאוד. בכל אופן, אז הייתי שם בתוך התהליך. אני אומר לך, תופעה שלא הכרתי, כמעט כל האנשים שראיתי שבאים לתרום, לא כי הם צריכים, לא בשביל קרוב משפחה או מישהו, כן? אלא כי באמת באים לתרום מתוך תחושת מחויבות לעם ישראל, שאינה תלויה בדבר, כמעט כולם כיפות סרוגות. יש כאן בציבור הזה איכויות מאוד מאוד מיוחדות, וחשוב לי לשים את ה... ותרומה מאוד מיוחדת לחברה הישראלית, וחשוב לי לשים את הדבר הזה בפתיחת הדברים, לפני שאני מדבר את דברי הביקורת שלי. אממה, שהציבור הזה לא הצליח מעולם להביא את האידיאולוגיה המפוארת שלו, שהחלה מההגות של הרב קוק, זצ"ל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, כן? האידיאולוגיה שמתיימרת לחבר בין המציאות הלאומית המודרנית לבין הבשורה היהודית, בתוך אותו מסע מפואר של עם ישראל לגאולתו ולגאולת עולם, אותו מסע מפואר של תיקון עולם, אותו מסע מפואר של בשורת החיבור בין הפיזי והמטאפיזי, בשורת החיבור בין האנושות לאלוהיה, למעשה בשורת החירות שלא יכולה לבוא לידי ביטוי שלא מתוך מסגרות של זהות ושל אמונה, לדעתי לפחות, אנחנו נתווכח על זה תכף, אבל את כל הרעיונות הללו שהציונות הדתית הייתה אמורה לבטא, היא קיבלה איזשהו פיק ברכיים בבואה להציע אותם כמדיניות כוללת למדינת ישראל המודרנית. ומשזה קרה, הציונות הדתית הפכה להיות גלגל חמישי. היא תמיד זקוקה לאיזה נתניהו, או איזה אהוד ברק, או איזה מישהו לאחוז בשולי גלימתו.
אבל מדובר, משה, מדובר במיעוט, אז הוא צריך ליצור בריתות. עכשיו נפתלי בנט מפרק את הבריתות האלה. הציונות הדתית לא יכולה להוביל לבדה, כל עוד אין לה רוב. זה צריך להיות ברור, לא?
אני, מי כמוך יודע, גדי, כהיסטוריון וכאינטלקטואל, שזה לא עניין של רוב ומיעוט. הרי השמאל, שבוודאי מנהיג פה את המדינה, הוא בוודאי מיעוט. העלייה השנייה, אנשים שקבעו את כל הכיוון הסוציאליסטי, הכמעט פסאודו-קומוניסטי, שהקים את המדינה, היו מיעוט שבמיעוט. הקיבוצניקים, שבשנות ה-70 היו 70-80% מההנהגה הלאומית, כן, עד המהפך של 77, כמה אחוז הם היו מתוך האוכלוסייה, פחות ממה שהמתנחלים היום בגב ההר. ומתוכם יצאו כל ראשי הממשלות.
אבל בכל זאת, גם, אני מבין, עכשיו אתה מדבר על הנהגה במובן הרוחני והאידיאולוגי, אבל בכל זאת, הברית חייבת להיות עם מחנה רחב יותר. כל עוד אנחנו מבקשים לשמור על הדמוקרטיה, אני לא הייתי רוצה שהימין יעשה כמעשה השמאל ויתבצר ב...
לא, אני לא מדבר על כך שהימין יעשה איזושהי תפיסה של... אני מדבר על כך שהימין יגיש, לא הימין, סליחה, הציונות הדתית תגיש את האידיאולוגיה שלה כאלטרנטיבה לאידיאולוגיה של השמאל. הטענה שלי, ואני בטוח שאתה תחלוק עליי, ויהיה לנו מעניין, יהיה פה מעניין הערב, הטענה שלי היא שלימין הישראלי מעולם לא הייתה אידיאולוגיה. שהאידיאולוגיה הבסיסית של השמאל היא הרבה יותר תואמת את הרעיון הציוני הרצליאני המקורי, למעשה אחרי ז'בוטינסקי, אחרי מלחמת העולם השנייה, כשהרעיון ה... בוא נקרא לזה, לא רוצה להגיד פסאודו-פשיסטית, כי זה לא יהיה הוגן בקונוטציות של הפוסט מלחמת העולם השנייה לומר זאת, אבל יומנו של פשיסטן לא נכתב על ידי איש שמאל, וההגדרה הזאת לא ניתנה על ידי איש שמאל, ולפני מלחמת העולם השנייה, המושג פשיזם לא היה נורא כל כך, ואין ספק שתפיסת הלאומיות כאיזה משהו שמזין את עצמו, הייתה שם כאיזשהו חיקוי של גריבלדי וכוחות אירופאים, ברור שהדבר הזה לא יכול היה להימשך, וכמובן בן גוריון והשמאל התקיפו נמרצות את, את הימין הישראלי של ימי ראשית המדינה על הרקע הזה, הפשיסטים, אוקיי? וכמובן שאחרי מלחמת העולם השנייה הדבר הזה לא יכול היה להישאר, ושום דבר לא החליף אותו. היום מנסים להחליף אותו עם שמרנות, אבל באמת באמת, הימין תמיד מוצא את עצמו, נופל אל ברירת המחדל של השמאל כשהוא מגיע לשלטון. העובדה שהימין לא מצליח להגיע באמת לשלטון לעולם לא נובעת מכך שאין שם אנשים כישרוניים. אחרי 20 שנה בשלטון ויותר, למדו איך לשלוט מבחינה פוליטית ואת כל התרגילים יודעים שם בליכוד. העניין הוא הרבה יותר יסודי. העניין הוא שאין באמת לימין תחליף מהותי, מהותי, לאידיאולוגיית הפירוק של כל הזהויות וכל המהויות של השמאל, ואין לו מה להציע, אז הוא נופל בסופו של דבר אל אותן קווי מדיניות.
אז במובן חשוב, אני חושב, ההפך ממך, משה, אני חושב שדווקא העובדה שהלאומיות של הציונות הדתית, ואני נתקלתי הרבה ביוהרה מצידה, דווקא העובדה שהיא מאגנת את הלאומיות שלה בדת, הוציאה את הנושא הלאומי מתחום הפוליטיקה והעבירה אותו לתחום הטרנסנדנטי, ועל כן רופפה את אחיזתו הפוליטית, ולכן היה אפשר לעשות בדבר הזה מניפולציות יחסית בקלות, והוא גם די בקלות התנתק מהעוגנים הממשיים הארציים של הפוליטיקה הלאומית, והנה האנשים שיצאו מתוך המגזר הזה, אני חלילה לא רוצה לומר שכולם כאלה, אבל עדיין הלאומיות שלהם היא בתחום הפנטזיה, והנה הם מוכרים אותה לאחים המוסלמים בצורה חסרת אחריות, שאתה לא יודע מאיפה להתחיל בכלל לתאר אותה, ואז אתה רואה את הליצנים האלה, את המתן כהנים, את המתן כהנים האלה, זה בן אדם שהוא מפקד טייסת, לא? זה בן אדם שאמור להיות רציני, מסביר לנו שהוא מציל את ישראל בלב שוטט, אתם משתתפים בהונאת הבחירות הגדולה בעולם, אתם נכנסים לממשלה שהימין בה יהיה גם עדיף, אחרי זה אתם משווים את עצמכם לגנץ, גנץ הצליח לסנדל את נתניהו לאג'נדה ש הממשלה לא יכלה לזוז ימינה, ונפתלי בנט נכנס לממשלה שבה הימין ימחק פשוט, פחות או יותר, תמורת זה שהוא זכה בטייטל הריק על 5% מקולות הבוחרים, זה דבר פשוט, זה הונאה שאין לה אח ורע בכל תולדות מדינת ישראל ב-73 שנותיה הקצרות.
אני מסכים איתך לגמרי לגבי ההונאה. ואני מסכים איתך לחלוטין לגבי כך שנפתלי בנט בעצם מחר את נשמתו לשמאל, אפילו לא בנזיד הדשים, זה הרי לגמרי ברור שהוא שבוי לחלוטין, הוא קשור בזיקין בידיו, ברגליו, בפיו, ומה שאתה רק רוצה לגחמותיה של, אני יודע מה, תמר זנדברג, לא יש לה ללכת, לא אין לאן ללכת, הוא קיבל את הכיסא, בוא נאמר ככה, הוא הולך להיות הצעצוע שלהם, הוא אפילו לא מפנטז שהם הולכים להיות הצעצוע שלו, זה לגמרי ברור ואני לגמרי מסכים איתך, גם מה שאמרת על מתן כהנה, מסכים לחלוטין, אני יכול להוסיף עוד כהנה וכהנה, אבל אני בכל זאת מנסה להבין מה שאתה אומר פה, אתה אומר שלאומיות שנשענת על הדת לא יכולה להתחבר לפוליטיקה המודרנית. אני רוצה לשאול אותך שאלה יותר.
אני לא אומר לא יכולה, אני אומר יש סיכון שזה מה שיקרה לה. זה האמירה שלי.
אני משוכנע שההתנהלות הקלוקלת של אנשי ימינה, ואגב היחיד בהם ששמר על איזשהו עיקרון הוא דווקא בחור הלא דתי, שזה עוד פעם, גלות המקום חרפתי.
הנה זה מחזק את הטענה שלי, אין זאת.
אני לא חולק על השורה התחתונה לאן הגיעה הציונות הדתית, אני לחלוטין מסכים. אני רק חושב שהסיבה היא שונה. הוויכוח הוא בינינו לא על התוצאה, אלא למה מוביל לשם. אני חושב שמכיוון, אני אלך טיפה אחורה, ברשותך. אני חושב שבגוש קטיף, ישנה נקודה בזמן ובמקום, קוראים לנקודה, קוראים לה כפר מימון בגוש קטיף. בגוש קטיף התברר שאין דבר כזה ציונות דתית. כי ברגע שיש לך אידיאולוגיה, תנועה פוליטית, שנוסעת איזושהי אידיאולוגיה כלשהי, שלא מסוגלת להציב גבולות לסביבתה, אז אין לה זהות, וממילא היא לא קיימת יותר. נשאר רק איזשהו ריח של אורגניזם שלא קיים יותר. אין דבר כזה ציונות דתית.
איך אתה מבין את חולשתה? מה קרה לה?
מכיוון שהיא לא קיימת, כל אחד יכול לקחת את זה לאן שהוא רוצה. פשוט מאוד. אני גם לא ראיתי את סמוטריץ' שמפיל ממשלה לקרונות כשנתניהו החריב את עמונה למשל, והוא צריך היה לעשות את זה. אם גוש קטיף לא היה קו אדום של הציונות הדתית מול המדינה, כלומר, אם הציונות הדתית לא עשתה עם גוש קטיף, לפחות מה שהחרדים עושים עם השבת, נאמר, אוקיי? מדובר באידיאולוגיה שהפכה להיות תלויה לחלוטין בציונות החילונית, ולמעשה היא לא קיימת. זה איזשהו סמל חסר משמעות, אידיאולוגיה שבאמת אתה צודק בכך שהיא לא מסוגלת להתחבר למציאות, היא הוכיחה שהיא לא מתחבר למציאות, ולכן היא לא קיימת באמת. את מי שהם תקפו הכי קשה, זה את עבדך הנאמן, שבמובנים רבים ניסה לממש אותה, אוקיי? לחבר שמיים וארץ, כן? במובן הכי ישראלי והכי מודרני, והכי מהותי עם כלל החברה הישראלית, ולא מתוך אותה התנסות מגזרית, נוח היה להם, נוח תמיד היה להם לדבר על כך שעם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה, ובלבד שהיא לעולם לא תסתיים, ובלבד שהיא לעולם לא תבוא לידי, תתחבר לאתגר האמיתי במציאות, לרוץ לגבעות, להתנחל, ולחכות שהמנהיג החילוני ינקה אחריהם. ובסוף איכשהו ביבי יחזור בתשובה, או ברק יחזור בתשובה, או אולמרט יחזור בתשובה.
אז מה צריך היה לעשות לדעתך בעמונה? מה היה צריך לקרות? האם אתה בעד ממש מרי נגד המדינה?
קודם כל, אני הובלתי מרי אזרחי בלתי אלים נגד הסכמי אוסלו במסגרת זו ארצנו, כפי שאתה בוודאי זוכר. מרי אזרחי בלתי אלים הוא לא נגד המדינה. הוא פאר הדמוקרטיה לשמירה מפני עריצות הרוב. זו מרי אזרחי בלתי אלים לא עושים אנרכיסטים. עושים את זה אנשים אחראיים, אנשי משפחה ואנשי עסקים ואנשים שמתפרנסים בכבוד, כאשר המערכת נכנסת להסתכסכות פנימית, איך זה נקרא? מצב שהיא מתחילה לחלות את עצמה. מרי אזרחי בלתי אלים מקובל בכל המשטרים הדמוקרטיים כמכשיר שבו משתמש האזרח האחראי נגד עריצות הרוב במצבי קיצון. אמרסון, שאתה בוודאי כהיסטוריון של ארצות הברית מכיר, הפילוסוף האמריקאי אמרסון אמר, "Good men must not obey the law too well", אוקיי? בשום אופן לא לראות בחוק אלוהים, אוקיי? היכולת הזאת לשים למדינה גבולות, היא בעצם מה ששומר על המדינה מפני עצמה, מחיה אותה. אין ספק שבעמונה כך צריך היה לנהוג. אם הציבור הדתי-לאומי היה עומד באמת וחש ביטחון עצמי באידיאולוגיה שלו, וחש שיש לו מה להציע במקום אותה מערכת שיוצא נגדו, היום לא הייתה התנתקות, לא הייתה התנתקות, זה לא היה קורה.
אני עדיין לא מבין איך היו מונעים את זה. אבל איך היו מונעים את זה? אני לא מבין איך לשיטתך היו מונעים את זה.
תראה,
בהתנגדות לחיילים, כן.
אני אענה. כשעמוס עוז, וכשכל הכהנים הגדולים של השמאל הנאור כביכול, או לא כביכול, כן? אמרו שבמקרה של פינוי או גירוש כפרים ערבים, פלסטינים, זה בדיוק מה שהם יעשו, והם התכוונו לכך, בדיוק למה שאני אומר עכשיו, ואמרו דברים הרבה יותר חמורים מה שאני אומר, משה נגבי, שהיה פרשן משפטי של כל ישראל כל השנים, הוא דיבר על מלחמת אזרחים, הוא לא דיבר על מרי אזרחי, דיבר על מלחמת אזרחים, אם ינסו לפנות כפר ערבי. מה הייתה התוצאה? התוצאה הייתה שגירוש ערבים מבתיהם יצא מחוץ לגבולות השיח הלגיטימי, כי הדמוקרטיה מתנהלת בתוך הגבולות שהאזרחים מציבים לה. כך זה עובד. אוקיי? הציונות הדתית, בגלל שהיא לא קיימת, וברגע האמת הכי, הכי משמעותי שלה לפני 15 שנה בגוש קטיף, לא הייתה מסוגלת לעשות אפילו, ואני לא מדבר על אלימות, אני מדבר על כך שחיילים בני הציונות הדתית יסרבו, יסרבו, יודיעו את זה, את זה אנחנו לא הולכים לבצע. אנחנו לא נגרש את ההורים שלנו ולא נגרש יהודים מבתיהם החוקיים. זה מה שציפיתי. אפילו את זה היא לא הייתה מסוגלת לעשות, כי היא תלויה, בדיוק הפוך למה שאתה אומר, הציונות הדתית תלויה, הפכה את עצמה לתלותית לחלוטין בציונות החילונית, או כתוצאה מכך, היא לא מסוגלת להציב גבולות, אז מצד שמאל, השמאל הישראלי, הציב גבולות ברורים לשיח, ואילו הימין הישראלי, ובכל החנית שלו, הציונות הדתית, לא מסוגל היה לעשות את זה, ולכן כל ישראל היום הפכה להיות שבויה של עזה. כי מהמקום שאותו גירשו בגוש קטיף, מהמקום שאותו החרימו בגוש קטיף, היום יורים על תל אביב ועל באר שבע, למעשה ישראל הפכה להיות שבויה של עזה ותחת גשם של טילים, בגלל שהגורם החברתי בתוכה שאמור היה למנוע את זה, אידיאולוגית, הציונות הדתית, לא ביצעה את תפקידו. הכיפות הסרוגות אחריות. עד כמה שהדבר נשמע מדהים.
נשמע באמת מדהים, ואני לא יכול...
אני מנסה גם כיפה את הצורה הזאת של ימינה, כי זה למעשה צל חיוור של כיפה קטנה על הראש, שאין לה שום משמעות. אין לה שום משמעות.
אבל יש אנשים בציונות הדתית שהלכו בעקבות הדבר הזה, אז הניתוח שלי הוא הפוך, ואני מבין לליבם של ליכודניקים, שאמרו לעצמם, אנחנו סחבנו אתכם על גבינו, לולי התמיכה של הליכוד במפעל ההתנחלות, לולי נתניהו שתמרן בחוכמה ופרק את הסכם אוסלו, אתם הייתם תלויים עכשיו בחסדיו של שמאל ששונא אתכם, ואתם עכשיו מוכרים לשמאל הזה את השלטון, כאילו הליכוד הוא הקושי המפורסם שעשה את שלו ועכשיו יכול ללכת. אז זה... התחושה אצל הליכודניקים היא שחלק מהדבר הזה הוא בכלל סוציולוגי, וחלק מהציונות הדתית בסוף בחרו באליטה האשכנזית השמאלית, שזה האנשים שהיא רוצה למצוא חן בעיניה, באמת או לא היא, אלא חלק מ, נגיד, חלק מתוך האליטה שלהם מיוצג באופן בולט לא רק על ידי שוטים כמו חסידיו רשימת הגמדים של נפתלי בנט. אני הייתה לי איזה, היה לי איזה ציוץ נבזי שבו כתבתי שנפתלי בנט רוצה להיות ראש ממשלה, למרות שיש לו פחות גמדים מלשלגיה. אז אני לא מדבר על הגמדים האלה, אני מדבר על זה שהכתבים חובשי הכיפות שכאילו באו מתוך המגזר, אתה ממש רואה את הליטוט שלהם לקבל את הליטוף מהדרוקרים ומהארץ ומהאברמוביצ'ים ומנציגים אחרים של האליטה השמאלית, והם עכשיו יורקים לליכוד הפרצוף, כי בעצם אתה אומר, יש פה איזה נימה, לא נוח להם עם הגשמיות של הלאומיות, בעיקר בצורתה המזרחית. הם בעצם, הם, הלאומיות שלהם היא חיה באיזה ספירה עילית אצל הרב קוק, וזה, והם לא אוהבים את כל האנשים האלה עם המנגלים שעושים מנפנפים על הבשר. זה לא רמה. ולכן אתה רואה את זה כשאתה קורא את יוסי ורטר, אחר כך בהארץ, כותב שמה זה גדעון סער? גדעון סער זה ליכוד נקי. מה זה ליכוד נקי? בלי כל הנעים האלה, האוחנה והמסלם והרגל וכל זה. אז אתה מבין מה הם אומרים. אתה אומר, הנה אני מזהה את הנימה הזאת אצל הניר אורבך הזה והמתן כהנה והעידית משמע סילמן, שעכשיו רוחצים בניקיון כפיהם ועוד אומרים שהם הקריבו את האהדה אליהם בבייס בשביל לעשות את מה שנכון לישראל. אתם רימיתם את הבייס, כי גם הלאומיות שלכם רופפת. גם הלאומיות שלכם רופפת, כי הגנתם אותה בספירה אברירית במקום לנטוע אותה בקרקע הפוליטית המוצקה. ולכן, משה, הבעיה שלי, או הבעיה שאני חושב שיש כאן, היא האחזות במשיחי שיצרה אובדן של המצפן, שבעזרתו מתמרנים, כפי שעשו בחוכמה מנהיגים גדולים כמו בן גוריון ונתניהו, בעולם הפוליטי. ולכן עכשיו, אתה יודע, אני עמדתי נדהם כשאני מצאתי את עצמי תומך בתוכנית טראמפ ובהחלת הריבונות, והגאונים האלה זה לא מספיק טוב בשבילם, אז הם נגד זה. יכול להיות לנו רצועה גיאוגרפית רחבה שתנתק את הפלסטינים מתוכניתם לחבור למרחב הערבי הגדול שמסביבנו. זה דבר קריטי להמשך קיומה וביטחונה של מדינת ישראל, והחכמים האלה הצליחו לדחות אותו בשם הלאומיות המושלמת, המופשטת, הרוחנית, שהם, אתה יודע, זה מזכירים לי את ההבדל בין הרצל לאחד העם. איפה אחד העם ואיפה הרצל?
אתה יודע, אין לך מושג כמה אנרגיות שפכתי כדי לנסות לשכנע את נתניהו ברגע הקריטי לעשות מעשה בן גוריוני ולהכריז על הסיפוח, על החלת הריבונות, למרות שינוי הכיוון בממשל טראמפ. אתה זוכר, הוא אמר שהוא חוזר לארץ והוא הולך לעשות את זה.
כן.
ביום שלישי, אם אני לא טועה, זה היה...
ממש כמוך אני תמכתי בזה שיעשה את זה, למרות קושנר ולמרות המתנחלים ולמרות כל מי שהתנגד לזה.
אמרתי לו את זה, וזה היה שיחה אחת הקשות בחיי. אני חייב לומר לך, אני כמובן לא הולך לומר מה הוא ענה לי ואיך הוא הסביר, אבל לדעתי הוא טעה פה טעות חמורה. אבל אני רוצה לומר לך שאני רוצה לנסות להציע לך לראות את הדברים בדיוק הפוך. ואני חושב שמה שהופך את השיחה שבינינו למעניינת היא כי דווקא הנקודה הזו. אנחנו חושבים, אנחנו מגיעים אל אותן מסקנות, אבל מכיוונים הפוכים. תשמע, נתניהו עלה לשלטון ב-96, פה אני מעביר עליך את נטל ההוכחה, כמו שאומרים. אני התעסקתי עם הבעייתיות של הציונות הדתית, עכשיו אני מעביר אליך את ה... את הבעייתיות של הימין החילוני, נקרא לזה. אני, כמו שאתה יודע, הקמתי את תנועת זו ארצנו מול ממשלת רבין, זיכרונו לברכה, ב-94-95, כתוצאה מהסכמי אוסלו. וההסכמים הללו, אותה ציונות דתית שאתה מבקר, גם אני ביקרתי עוד עשרות מונים יותר ממך, וראיתי שהיא לא מסוגלת לעשות שום דבר כדי באמת לנסות לעצור את ה... הרפת הזאת, ועושיתי אותן הפגנות שעשו אימפקט בלתי רגיל בכל המדינה. בפועל, מי שהעלה את נתניהו לשלטון, נתניהו עלה לשלטון ב-96, בפעם הראשונה, כנגד כל הסיכויים מול אחרי רצח רבין, זה שהסקרים נתנו לו 20% מול פרס, 80% אני זוכר. נתניהו עלה לשלטון על גלי המחאה שעוררו שתי תנועות, זו ארצנו וחבד. שתי התנועות הללו, כן, מובלות על ידי אנשים עם כיפות, כיפות צרובות, כיפות שחורות. זאת אומרת, נתניהו עלה לשלטון על מנת לעצור, להפסיק את הסכמי אוסלו, את מלוא הלגיטימציה הציבורית לעצור את האסון הזה, שלא רק שהוא לא עצר אותו, הוא תוך חצי שנה נפגש עם ערפאת. הפגישה הזאת ונתינת הלגיטימציה ליאסר ערפאת, ימח שמו, כן, שעומד בראש הארגון לשחרור ארץ ישראל מיהודיה, כל הארץ מכל היהודים. זה לא סכסוך גבולות עם אש"ף, זה הסכסוך המהותי ביותר שיש כאן. את הטרפת של השמאל שהביאה את הרעיון של אוסלו, רון פונדק הודה שבועות אחדים לפני מותו שכל הסיפור של אוסלו לא היה שלום ולא היה ביטחון, אלא לייצר ישראליזציה של המדינה במקום יהוד שלה. כלומר, עיקור המדינה מהשורש הלאומי היהודי שלה, בדיוק מה שאתה גם כן מזהה ומנסה להילחם נגדו, אוקיי? את הנקודה הזו, את המאבק נגד הדבר הזה, מי שנשכב על כל הגדרות היו אנשים כיפות צהובות וגם כיפות חבדיות שחורות, מי שנכנס היה נתניהו ועשה בדיוק את ההפך, נתן את מלוא לגיטימציה של מחנה הימין לאותו תהליך בדיוק שנמשך, ממשיך ומחלה בנו, עושה בנו שמות, כולל המלחמה האחרונה, פרעות תשפע, כן, שהן השתלשלות של אותו עניין. כך שלבוא ולומר שנתניהו הוא זה ששמר על ההתנחלויות, הפוך, אני אומר הפוך לחלוטין. עכשיו תראה, אני לא ביביסט ולא אנטי ביביסט, בדיוק כמוך אני חושב שהסיפור של המשפטים נגדו וכל הפוטש שעשתה הפרקליטות נגד ראש הממשלה מכהן, פוטש שהצליח, מערכת המשפט, מערכות בלתי נבחרות ובראשן מערכת המשפט והתביעה, כמובן התקשורת, שהצליחו להפיל ראש הממשלה מכהן, להחליף ראש מפלגה של 30 מנדטים וראש מפלגה של 6, אני אמר של 6 מנדטים, אני מסכים לחלוטין עם כל הניתוח הזה, אני בעניין הזה לגמרי נתניהו, ואני נמצא איתו בדיאלוג, הכל בסדר, אבל את הביקורת המהותית שיש לי על מדיניותו, אני עומד מאחורי כל הדברים שאמרתי לפני ואחרי מועד א' ומועד ב' וההסכם שהיה לי תובך אותו, הביקורת בינה עומדת. אני חושב שאתה רואה את הדברים דרך חור מנעול מאוד 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 צר ומאוד מאוד בעייתי, כשאתה חושב שנתניהו הוא זה שהציף את ההתנחלויות. נתניהו הקפיא בעצם, הנציח ונתן את מלוא הגיטימציה להסכמי אוסלו. בפועל ההתנחלויות, גם ראשי מועצת יש"ע אמרו שבתקופת ברק לא היה יותר גרוע מאשר בתקופת נתניהו, את התקופה הוקעה מאוד של הקפאה גם בתקופת נתניהו, אבל בגדול זה לא הקפאתי טיפה יותר, הקפאתי טיפה פחות. הוא לא עשה את הדבר החשוב מכל, והוא לגלגל לאחור את כל התפיסה של אוסלו והמשתלשל ממנה. הוא לא עשה את זה, לא עמד לו כוחו לעשות את זה. אני אגיד לך עוד דבר אחד קטן, שיש לי הרבה מאוד כעס על נתניהו, שאת המאבק במערכת המשפטית שהוא החל לנהל בגבורה רבה, הוא החל לעשות באמת רק כשהדבר הזה נגע לו אישית. המרדף של המערכת הזאת אחרי כל המחנה הלאומי ובראשו הציונות הדתית, תשמע, באותה התנתקות בגץ אפשר לעצור נערות אולפנה עד תום ההליכים ולשפוט אותן בקבוצות. איפה היה נתניהו, שאגב הצביע בעד ההתנתקות? אוקיי, אז בוא לא נגזים עם זה. נתניהו הוא רחוק מלהיות תלית שקולת חלק למגן ההתנחלויות. המקום שבו אני נאלץ בעל כוחי, בלי שאני בכלל מבין את זה, לא מצליח להבין את זה, אני גם אמרתי לו את זה, אמרתי לו אני לא מבין, אבל זאת עובדה, אתה הוא מלך היהודים. וכשדיברתי איתו גנץ היה מולו, אמרתי לו, אין מה לעשות, גנץ הוא מלך הישראלי, אתה מלך היהודים, יש בך משהו, שאני לא יודע להסביר אותו, אולי אתה תסביר לי גדי, שהפך את נתניהו למנהיג המחנה הלאומי, ומנהיג אותם, מה שאמרת לגבי הציבור הליכודי, כן? אני מאוד מזדהה עם מה שאמרת. אני מכיר את הליכוד היטב, שנים ארוכות, אני מאוד אוהב את הציבור הזה, מאוד מזדהה עם הציבור המסורתי הזה, וזה בוודאי מאוד מאוד נכון, ונתניהו הוא המנהיג של הציבור הזה.
הציבור הזה הוא ישועתנו, והניתוח שלי הוא בכיוון אחר ממך, אני אגיד את זה בשתי שורות.
אבל הציבור הזה הוא לא אתאיסט, גדי.
ברור שלא. הציבור הזה הוא לא אתאיסט, אני מסכים עם זה לגמרי, אפילו המונח אתאיסט לא רלוונטי לגביו, מפני שמה שקרה, לעניות דעתי, הוא שהלאומיות של הציבור המזרחי המסורתי היא טבעית וברורה. ולעניות דעתי, בתור חוקר רק חלקי של הדברים האלה, זה באמת לא בתחום התמחותי, אבל בעדות אשכנז הייתה סכיזמה קשה בעם היהודי באז תקופת ההשכלה, והלאומיות והציונות יצאה כענף מתוך ההשכלה, ועל כן צמחה מתוך ניגוד לעולם הרוחני של האורתודוקסיה. ואני מזכיר לך, בשיחתנו עלה הרב קוק כמה פעמים, הנה המקום החשוב בעיניי, זה תפקידו הברור החשוב היה לחבר, זאת אומרת ליישב את הניגודים, בעוד שבעיני יהדות המזרח לא היו פה ניגודים, אז הציונותם של יהודי המזרח הייתה מובנת מאליה, וציונותם של הציונים הדתיים, האשכנזים, צמחה מתוך הדרש ולא מתוך הפשט, והיא מסובכת, ועל כן היה יותר קל להתירה, בעוד שאתה לא תזיז את הציבור המזרחי ולא תהפוך אותו לפוסט לאומי, אלא אם כן יתנתק משורשה ותשטוף את מוחו בין השאר באקדמיה, שהיא מעוז של האליטה הפוסט לאומית הניידת, גם בלי שכולה פוסט לאומית או אנטי ציונית.
שוב אני מסכים איתך בהחלט על ההבדל שבין התפיסה המזרחית והתפיסה האשכנזית. אני חושב ואני מסכים איתך בהחלט גם עם העובדה שהציונות נולדה מתוך עידן הנאורות, מתוך העידן שהמאפיין המרכזי שלו הוא הפרדת האל מן המציאות, כן? מתוך כך צמחה המהפכה התעשייתית, מתוך כך צמחו מדינות הלאום המודרניות, אבל מה לעשות שכל הלאומיות היהודית היא, מה זה ישראל? המילה ישראל משמעה ישרור האל, החיבור, המונותאיזם, בשורת עם ישראל. כל הלאומיות היהודית היא לאומיות שמחוברת בברית שבין העם הזה לאלוהיו. אין לנו לאומיות אחרת.
הנה כאן, אתה תשמע, זה הבעיה. תרשה לי להגיד שלכם, כי אתה חלק מהבעיה בעיניי.
דבר.
אתה חלק מהבעיה, לא במובן האישי, אין לי שום דבר אישי נגדך כמובן. זה חלק מהבעיה. אתם, ההתנסות שלכם על הלאומיות החילונית, שהיא הלאומיות הנפוצה והרגילה. אנחנו, אתה מדבר עם יהודי, חילוני, לאומי, שבא מבית מאוד ציוני ומאוד חילוני, שהיה לו כבוד למסורת אבל לא אמונה דתית, לבית שלי. ואתה יודע, אבי גדל בבן שמן, שרת בפלמ"ח, איבד את ידו במלחמת העצמאות, כשהליכוד עלה הוא התקדם בשירות הציבורי, היה בכיר, היה יושב ראש רשות ניירות ערך, היה מזכ"ל בנק ישראל, וסירב לעבור לסקטור הפרטי, כי הוא אמר אני באתי לפה לבנות מדינה. עכשיו אתה לא תשכנע אותי שלאומיותו היא רופפת, מה עוד שלאומיותו דומה ללאומיות של שאר העמים. אז אני לא צריך את אורה המסנבר של הלאומיות האמונית בשביל שהלאומיות שלי תהיה אמיתית. מה עוד שאני מסתכל ואני רואה איך הלאומיות האמונית הזאת פשוט טועה בדרכה שוב ושוב ושוב ושוב. אז אני מפנה אליך את השאלה, האם לא ייתכן אם כן שהבעיה היא בתפיסתה הדתית את הלאומיות? כי המזרחים שותפים ללאומיות שלי, לא רק ללאומיות האמונית, ולכן לאומיותם יציבה. ואילו הציבור שאנחנו דנים בו, הציונות הדתית, איבד את דרכו וחלקו הולך כמוקי סנברים, אחרי כל כך השקרים וההונאות והנרטיב המפוברק, ואני צריך להתווכח פה עם אנשים בטוויטר שאומרים לי שנפתלי בנט זה כמו בני גנץ. זה פשוט, וזה לא פעם ראשונה שהם שוגים בחלומות לא ריאליים. אז בשבילי הלאומיות החילונית היא לא רק מובנת לי מאליה, אלא היא נראית לי גם לא רק אנליטית, אלא גם אמפירית, היא נראית לי דבר יותר יציף.
חוץ מהמילה התנשאות, אני מסכים עם כל דבריך. אני רק, זה שיש לי תפיסה מסוימת של היהדות, לא הופכת אותי למתנשא. חוץ מהדבר הזה, אני מסכים עם, אני מבין, לא בכלל מסכים, אבל בהחלט מבין את הניתוח שלך. ואני רוצה לומר לך שכשאתה מתאר את החוויה האישית שלך, של אביך, של המשפחה שלך, אני יכול לתאר לך את החוויה האישית שלי, המשפחה שלי הגיעה לכאן בעלייה הראשונה, הקימה את המושבות הראשונות בגליל, וכן הלאה. אני חושב שלא זו הדרך להסתכל על הסיפור הלאומי שלנו. הדרך הנכונה להסתכל על הסיפור הלאומי שלנו היא לא בפרספקטיבה של 150 שנות ציונות או 130 שנות ציונות. הפרספקטיבה צריכה להיות, כשאנחנו מדברים על לאום היהודי, אנחנו ניכר בעליל שנצחיותו של הלאום הזה שזורה בברית עם אלוהיו. לא יעזור. המסע הזה של עם ישראל, מי הלך לך לאברהם אבינו ועד שיבת ציון האחרונה, דרך כל הסיפור ההיסטורי המדהים שלנו, לא עובד פשוט בלי שמירת הברית עם האל, זה לא אומר שאין לנו דתיים וחילוניים, ושחילוניים הם לא יהודים, ואלה כן יהודים, ואתה שומע את הביקורת שלי על הציונות הדתית שאני בן הפרקתי, ושאני מאוד מאוד אוהב אותה, ואני חי בתוכה וכו', ביקורת מכאן ועד לעוד החדשה. אבל אתה לא יכול להתעלם מכך, גדי, שהיסוד של הזהות שלנו מצליח להישמר בצורה נצחית, אך ורק מתוך כך. אני רוצה לתת לך דוגמה שהיא...
לא, לא, אני לא מסכים, אני לגמרי לא מסכים לזה, אבל איך אתה מסביר אותי? איך אתה מסביר אותי בהקשר הזה? איך אתה מסביר אותי
בהקשר הזה? היסטוריה פשוטה, היסטוריה פשוטה. כל זרם, אוקיי, שניסה את כוחו בתוך היהדות, עזוב חילוניות, זרם שניסה פרשנות שאינה מתוך הזרם הכללי של... חכמי ישראל, תקרא מה שאתה קורא אורתודוקסיה, אני לא אוהב את המושג הזה, אוקיי? נעלם, לא קיים יותר. איפה האיסיים? איפה הצדוקים? למה אנחנו כל כך מעט אם אנחנו עם כזה עתיק? בסוף, 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 מה ששומר על העם הזה, זו רק שמירת הברית. אז זה לא אומר שאין לציונות החילונית את כל הזכויות שבעולם. רוב המשפחה שלי כזו, היא כזו, ואפילו הרבה יותר. אני יכול לתאר, את הסיפורים שלך יש לי בסביב המשפחה עוד הרבה יותר, ואני בוודאי אוהב ומעריך, ואפילו מעריץ במובנים מסוימים. זה לא קשור, לא להתנסות. אני מדבר איתך על עובדה היסטורית פשוטה, שאת הלאומיות הישראלית, בוודאי את הנצחיות ההיסטורית שלה, היא נשמרת אך ורק מתוך אותה ברית. זאת עובדה פשוטה, אתה יודע, אני אספר לך משהו שלא יודע אם אתה מודע אליו. הצעירים החילוניים בישראל של היום הפסיקו להתחתן. זה משהו נורא והיום. 60%, ואני מדבר איתך גם על נישואים אזרחיים. לא ברבנות. גם ברבנות וגם בנישואים אזרחיים. ירידה של 60% בנישואים בקרב צעירים לא דתיים בישראל ב-11 השנים האחרונות. זאת קטסטרופה מבחינת המשמעויות העתידיות שלה, כן, על 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 הילודה והצמיחה הדמוגרפית בישראל. קטסטרופה שלא, אתה רואה שכשזה לא קיים, אז הלאומיות עובדת. עכשיו שמעת קודם את כל הביקורת של הציונות הדתית. אני לא אומר את הדברים מתוך איזושהי ניסיון להגן על הדת. אני מדבר לך עובדתית. אני לא יודע איך אפשר להכחיש את מה שאני אומר עכשיו.
בקלות, מפני שהציונות הדתית היא זאת שעכשיו מאבדת את דרכה, או מנהיגיה מאבדים את דרכה, בעוד שאנחנו, המין החילוני, לא מאבד את דרכו.
מהי דרכו?
דרכו היא התפיסה של היהדות כלאומיות. אנחנו עם, אין לי שום בעיה עם זה. זה מסתדר מצוין גם בלי, תראה, אתה מנסה לשכנע חילוני שאין ללאומיותו משמעות בלי אלוהים, בעוד שלי אין אלוהים. אז אתה בעצם אומר לי שללאומיותי אין משמעות.
בוא ננסה להוריד את זה, תרשה לי קצת להתקטנן איתך. מה הפתרון של הלאומיות החילונית, הלאומיות היהודית החילונית, לסיפור של הטפטופים מעזה?
אני, אין לי פתרון, וגם לכם אין פתרון, ואין לזה פתרון. אין לזה פתרון, וצריך לחיות עם בעיות שאין להם פתרון. מה, אבל יש לי בעיה, אני, הבעיה שלי זה איראן.
מה שאתה אומר לי, ברשותך, מה שאתה אומר לי זה שאני קיים, כי אני פשוט קיים, ואין לי פתרון. אני לא מוכן להתייחס אל ההידרדרות האיומה במצבה האסטרטגי של מדינת ישראל.
זה לא אסטרטגי. אסטרטגי זה איראן, זה תרדה, זה טקטי. זה תרדה, אנחנו חיים, לצידנו חי עם שהפוליטיקה שלו היא לגמרי רקובה, והוא ימשיך לרצות רק להתאבד. אני לא כל כך מתרגש מזה כמוך, ובוודאי שאני לא מקבל את עמדתך היהירה שמבטלת את עמדתי. זה דבר אבסורדי, מה עוד שעמדתך נמצאת בחולשה. אז בעצם מה שאני אומר זה כמובן לא אישי, משה, אני מחבב אותך ברמה האישית, אבל מה שאתה בעצם אומר זה אחרי שהוא חכה רפיסותכם כמגזר, הוכחה חוסר היכולת של המגזר הזה לספק תשובות, אי הריאליזם שלו, זה שהוא נותן לאליטה, במקום לצאת עכשיו לרחובות ולחסום את זה, הוא נותן לאליטה שלו בעצם לגנוב לו את הכוח הפוליטי, אז מתוך העמדה הזאת שבה אנחנו שמרנו על יציבות, אתם איבדתם את דרככם, אתה מדבר לי גבוהה גבוהה על זה שלדרכנו אין משמעות בלעדיכם, אני לא מבין איך אתה מגיע למסקנה הזאת.
אנחנו אמרנו שאנחנו מאתגרים אחד את השני.
מאוד.
ואני בוודאי, ואנה בטובך, אל תדביק לי את בנט. אני לא מייצג לו את בנט, ואני גם לא ציונות דתית. אני אומר שוב ושוב, אני אינני חלק מן הציונות הדתית. אל תתייחס אליי באופן סטיגמטי, זה לא נכון, וגם לא הוגן. אני עכשיו מדבר עכשיו על האידיאולוגיות, יש מקומות שאני לגמרי בצד ההפוך וכן הלאה, אני מדבר לעצם העניין, הנקודה היא, אתה צודק שהציונות הדתית התגלתה ככלי ריק, ולא עכשיו, התגלתה ככלי ריק כבר לפני 15 שנה בגוש קטיף, ואני גדול מבקריה של הציונות הדתית בהקשר הזה, אתה לא מחדש לי כלום. ואני אמרתי כאן לפני כמה דקות, שאין דבר כזה ציונות דתית. אין דבר כזה, צריך להתקדם הלאה. בסדר? זה דבר, אתה יודע מה זה תרתי דסתרי ציונות דתית, משום שכבר בקונגרס הראשון התקבלה החלטה שהציונות דבר לאין לה עם הדת.
לא, 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 לא התקבלה, לא התקבלה החלטה.
ציונות דתית זה אוקסימורון.
לא התקבלה החלטה כזאת, סליחה רגע, למען הדיון היסטורי, לא התקבלה החלטה כזאת, זה סילוף של כותרת של נאום של מקס נורדו, סגנו של הרצל, לא התקבלה החלטה כזאת, וזה פשוט אגדה שמשיכים להפיץ אותה.
תודה על הדיוק ההיסטורי, שלא הכרתי אותו, אבל במהות, עם הכותרת, אני מסכים דווקא עם לורדו, אני חושב שבאמת הציונות דבר, אין להם הדעת, הציונות היא האפליקציה היהודית של הנאורות.
זה גם לא בדיוק מה שנורדו אמר. אני אומר, זה סילוף של מה שנורדו אמר. זה הרב חוק חשב שזה מה שנורדו אמר.
וואט, זה מרתק מה שאתה אומר, אבל אני רוצה להישאר
במציאות. סליחה, אני אדייק, אני עכשיו התעתי אותך. הרב קוק חשב שנורדו אמר שלציונות אין דבר עם היהדות, נדמה לי. אני צריך לחזור, זה בספר של אביעזר רביצקי. כן, סליחה.
מכל מקום, הציונות ניסתה לעשות ליהדות את מה שעשתה הנאורות, לעמי אירופה, מאז המהפכה הצרפתית, להפריד בין הלאום לדת. הטענה שלי היא שבעם ישראל זה בלתי אפשרי, משום שההגדרה הלאומית היהודית היא דתית. אוקיי?
לא.
לכן לטענתי, הדבר היחיד שבו לא ניתן להפריד את המדינה מהממסד הדתי, הוא הנושא של הגיור והנושא של חוק השבות. אבל אני רוצה לחזור חזרה, וזה שאני מאתגר אותך, לא אומר שאני יהיר. כמו שאני יודע לבקר את המקום שממנו אני באתי, אני לא חושש לבקר גם את המקום שבו אתה נמצא, אוקיי? הטענה שלי היא, שגם לימין החילוני, הימין החילוני שאתה נמנה עליו, אין תשובות למציאות, משום שגם הוא לא מחובר למציאות. לא רק הציונות הדתית לא מחוברת למציאות מצד שלה, גם הימין לא מחובר למציאות מהצד שלו. נדרשת פה איזושהי סינרגיה, וכמו שאמרת קודם ובצדק, איזושהי נוסחה של חיבור ההפכים, שבין שני הצדדים, אני ניסיתי לייצר נוסחה כזאת, ניסיתי להביא את הנוסחה הזאת, ולרגע קט נדמה היה שהבאנו גאולה לעם, לעם ישראל, עם חיבור הפכים כזה, זה לא יחזיק מעמד, לצערי הרב, אני מדבר על מפלגת זהות, ואז מה שהחליף אותנו זה איפכא מסתברא של ליברמן, שכל כולו הרחקת ההפכים עוד יותר, זאת אומרת יצירת שנאה ומדון עוד יותר, הוא הבין ששנאת ערבים כבר לא עובדת לו יותר, אז הוא עבר לשנאת חרדים. ומרגע שהזהות לא עברה, הפרודות הולכות ומתרחקות אחת מהשנייה עוד הרבה יותר. אתה באמת חושב שפרעות תשפ"א, שעוד לא עבר חודש מאז סיומן, זו איזושהי אנקדוטה שאנחנו לא צריכים להתייחס אליה, לחפש את סיבת העומק, מה באמת קורה כאן ואיך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה?
אני חושב שצריך לחשוב מחדש על הרבה מאוד דברים אחרי הפרעות האלה.
פרץ?
אני חושב שאנחנו צריכים לקחת בחשבון את זה שאזרחי ישראל ערבים יכולים לגמרי להתהפך עלינו, וזה יכול לקרות אפילו בשעת מלחמה. זה אמור לגרום לנו להתפקח מהשליות, לא אמור לגרום לנו לתת חצי מיליארד שקל לאחים המוסלמים כדי לפתח פה תשתית אנטי יהודית ואנטי ציונית, ועוד 10 מיליון למגזר הערבי באופן שיהיה קשה לפקח עליו.
אני רואה את מה שקרה כאן, ולשמחתי אני רואה שעוד אינטלקטואלים כמו גיא בחור ואחרים מתחילים לומר דברים דומים, כפתיחתה או המערכה הראשונה של מלחמת העצמאות החדשה, לא פחות מזה. אני חושב שמה שהתברר כאן זה שהערבים, ובצדק רב, לא מוכנים לאמץ את ישראל כמדינה יהודית. הם לא, הם אומרים לך, אתה לא, אתה קולוניאליסט, אתה קולוניאליסט אירופאי, הלאומיות שלנו הייתה פה לפניך. ומבחינתם הם אומרים את האמת. אתה יודע,
גם לא, הלאומיות, תלוי מה אתה קורא לאומיות, אבל הלאומיות הפלסטינית היא תגובה על הלאומיות היהודית. לפני כן היו ערבים, שלא ראו את עצמם כפלסטינים.
היא תגובה לציונות. הלאומיות הפלסטינית היא תגובה לציונות.
אכן.
בנקודה הזאת, אני זוכר שהיו לי הרבה דיונים עם חבר הכנסת אייכלר, כן? אנחנו חברים כבר הרבה שנים. והוא טוען, והחרדיות אומרת את זה כל הזמן, אני חושב שהיא טועה, אבל התפיסה החרדית אומרת שעד שלא באו הציונים, חיינו פה בשלום ושלום עם הערבים. אני יכול לראות כיצד פרעות תרפ"ט באות מתוך איזושהי הקבלה לעליית הציונות, התנועה הלאומית החילונית היהודית. כלומר, זה נכון, אין ספק שהלאומיות הפלסטינית, מה שמכונה פלסטינית, היא תמונת מראה ללאומיות החילונית הישראלית. אין ספק ואם זה הדבר, כן, יצרנו כאן לאומיות חדשה, לאומיות שאינה מתבססת על אותה ברית, אלא משהו שהמציא את עצמו מחדש, לראשונה בתודות עם ישראל, אז הם צודקים, הם היו כאן קודם. הם הילידים, כמו שאומר אמנון, איך קוראים לו, העיתונאי של העיתון הארץ, אמנון
מעיתון הארץ, אברמוביץ', הוא כותב בידיעות עכשיו לדעתי.
כן, בקיצור, התפיסה הזאת שאומרת שאנחנו בעצם, שרואה את שיצרה כאן בעצם, תראה, הוגי הציונות לא חששו לומר, יודקה, החלוץ יודקה, בסיפור הדרשה של חיים הזז, כן? אז הוא שם בפיו מונולוג ארוך ומרתק, והוא אומר יודקה, החלוץ, אני מדבר איתך בשנות ה-30, הוא אומר, אתה יכול לקרוא לי יהודי אם אתה רוצה, אבל אני כבר לא יהודי, אני ציוני. והעם החדש הזה, שפה ניסינו להקים, כולל המשפחה שלי, הוא באמת חדש. הערבים היו קודם. כשאתה מנתק את עצמך מהמסע של עם ישראל, המסע בין 3,800 שנה אפילו, כן, מאז אברהם אבינו, או 3,300 שנה, מאז יציאת מצרים, וממלכנו דוד ומלכנו שלמה, והמקדש הראשון והמקדש השני, וכל הסיפור הפנומנלי של מדינה, של עם ישראל, שכל כולו הדיאלוג של העם עם אלוהיו, כשאתה מנתק את עצמך מן הדבר הזה, אז באמת אתה הופך להיות קולוניאליסט. ומה שאני אומר שזאת לא יהיות, זאת הדרך שבה הם תופסים את זה ובה הם אומרים לי.
זה לא הדרך שבה אני תופס את זה. אז
איך אתה מתמודד עם הטענה הזאת? לא שלי, שלהם, של עיסאווי פריג'.
אין לי שום בעיה להתמודד איתם, שהציונות היא מימוש של זכות ההגדרה עצמית, והיא לא קולוניאליסטית. מאוד פשוט איך שאני עונה על זה.
אוקיי, בסדר. אני חש שאתה קצת ככה הולך מסביב. מה זה?
למה מסבים? אני, בתור דמוקרט, אני מאמין בזכות ההגדרה העצמית לכל העמים. במגילת העצמאות כתוב, זו זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם, עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. הרבה עמים השיגו כך את עצמאותם. וגם אנחנו. אני לא מבין למה, מדברים על לאומיות, היא תופעה תרבותית, והיא תלויה באנשים שנושאים אותה ושמאמינים בה. וכל טענתי שהרעיון שהיא צריכה עוגנים מטאפיזיים מוחלטים, זאת פנטזיה שהכניסה הציונות הדתית לתוך הפוליטיקה, שהיא חשבה שהיא מחזקת אותה, אבל היא מחלישה אותה. בן גוריון הוא בעיניי הבין איפה המשענת היציבה, ולכן הוא הגן במגילת העצמאות, כידוע לך, במגילת העצמאות לא נמצאת ההבטחה האלוהית. הוא הגן אותה בזכות ההיסטורית ובזכות הטבעית, ובהסכמת האומות. ואיזה פלא, כזו היא גם הלאומיות האנגלית שנראית לי יציבה למדי, וכזאת היא גם הלאומיות במקומות אחרים שבהם ניסו לדכא אותה ביד קשה מאוד, כמו למשל ברחבי אימפריית הרשע הסובייטית. וברגע שאימפריית הרשע הסובייטית קרסה, אז כל המדינות כמעט, כל הלאומים שהקומוניסטים ניסו לדכא, קמו כאוף החול, והתברר שכוח שרידותם הוא אדיר, והתברר שוב שאלה שהספידו את הלאומיות מכל הכיוונים כמעט תמיד טעו. אז מה הבעיה, ולמה אתה חושב שהלאומיות שלי היא יותר חלשה? מה שאני אומר, שאמפירית מה שהתגלה, שהיא ככל הנראה יותר חזקה, או יותר יציבה, מאשר הניסיון לאחוז את הלאומיות בדת.
אני חושב שבציונות הדתית יש חולשה מובנית, באידיאולוגיה.
על זה אנחנו מסכימים.
אוקיי, אני מניח. גם בחרדיות, יש חולשה מובנית באידיאולוגיה. אני יכול להבין את החולשה הזו לאור העובדה שבסך הכל הזרקנו לכאן רק לפני, רק ב-100 השנים האחרונות, אנחנו אמורים לחזור חזרה ולייצר את אותה לאומיות שממנה הוגלנו, כן, לפני 2000 שנה. תהליכים שלוקחים זמן. לחזור, כמו שחזרנו אל השפה העברית וחיינו את השפה העברית, אנחנו כנראה צריכים גם, אנחנו אנשים המאמינים, המשימה שלנו היא גם להחיות את התורה. כל מה שיש לנו כרגע זה איזושהי וריאציה גלותית שלה שנקראת דת. אנחנו צריכים לחזור אל התורה שלנו. במובן שהתורה הופכת לתרבות שלנו. אבל אני לא יכול להבין את הקלות. אתה אומר למשל שאמרת שאנגליה מסתדרת מצוין עם הלאומיות החילונית, אבל אתה כותב בדיוק כיצד הלאומיות הזו מתפוררת, לא רק פה אלא מותקפת ומתפוררת בכל העולם.
מותקפת, אני מקווה שלא מתפוררת. אני חושב שהיא תתאושש ותחזיר מלחמה שערה. אני חושב שמה שמתמוטט זה איחוד אירופה. אני מקווה.
אני בהחלט מצטרף לתקוותך זו, אבל בוודאי שהכוחות שמולם שנינו עומדים חוצץ, הפרוגרסיביות, כן? אלו כוחות שמפרקים את כל הזהויות ואת כל המהויות, לא רק הלאומית, אלא גם המשפחתית וגם המינית, ואפילו אם אתה אוכל סטייק אתה כבר רוצח, כי גם הזהות האנושית היא כבר לא קיימת, כי אין הבדל בינינו לבין בעלי החיים. זאת אומרת, מדובר כאן באיזשהו גל שבא לפרק את כל הזהויות באשר הן, כאשר כנראה באמת הראשונה שבהן היא הזהות הלאומית, כמו בשיר של ג'ון לנון המפורסם, Imagine there's no countries, no religions, no... כן, אין זהויות, אין זהויות ואין מהויות. למה הם עושים את זה? מה הכוח המניע של הדבר הזה?
שאלה מורכבת מאוד. ניסיתי לענות עליה באופן חלקי בספר, אבל זה
לפודקאסט שלהם. אולי גם תרחיב לגבי הספר.
אז אני לא יכול לעשות את זה מאוד בעריכות, אבל התרבות המערבית, אחרי שתי מלחמות עולם, איבדה את ביטחונה העצמי. וחלק ממה שאנחנו רואים זה הנרקיסיזם שעלה כתוצאה מזה. אני יודע את אומץ ליבה ואת רצינותה המוסרית בהרבה מובנים, אבל יש בה עדיין אלמנטים חפצי חיים שאני מקווה שילכו ויתאוששו. ואנחנו רואים את העלייה של הלאומיות בכל המקומות האלה. אני מקווה שהלאומיות תחזיר אותנו לחזון הרצליאני של משפחת העמים.
למה לדעתך ואני כאן שואל כפרקליטו של השטן, למה צריך לאומיות בכלל? אולי באמת החזון המתוק הזה של עולם על-לאומי שבו כולנו שווים הוא הדבר. מה רע בו?
שהוא לא ישים. אני דמוקרט, כפי שאמרתי, חבר, רק במסגרת מדינות הלאום הוכיחו את עצמם כמסגרת האחת היציבה שבתוכה אנשים מגיעים לשליטה מקסימלית בגורלם, כך שהממשלה מייצגת אותם ולא רודה בהם. מסגרות אחרות לא מצליחות לייצר את הדבר הדמוקרטי הבסיסי שבמילותיו הנצחיות של תומאס ג'פרסון, government to the consent of the governed.
אני לא יכול...
הביטוי הוא לא כולו כך. ג'פרסון כתב במגילת העצמאות, אם נדייק, שממשלות שואבות את הצדקתן היחידה מהסכמת הנמשלים.
אני לא יכול שלא להסכים איתך לחלוטין למה שאמרת עכשיו, ואני חושב שהיסוד הלאומי הוא המעגל החיצון ההכרחי במבנה הזהויות של האדם. זה מתחיל בזהות האנושית, זה ממשיך בזהות המינית, זה ממשיך בזהות המשפחתית שלו, בקהילתית ובלאומית. כל הזהויות הללו הן הקונסטרוקציה שבונה את הזהות של האדם ומאפשרת לו את חירותו. ההבדל בינינו, ואני בטוח שתסכים איתי שבדבר הזה אנחנו חלוקים, הוא שאני טוען שהקונסטרוקציה הזאת באה מן האל, והרצון לפרק אותה הוא למעשה...
אז מה אתה אומר לאדם, איך אתה משתף פעולה עם אדם חילוני, בלי לזלזל בהשקפתו?
מה זאת אומרת, אם יש לי השקפה, למה זה זלזול בהשקפה של אדם אחר?
כי אתה אומר לי שבעצם השקפתי היא חולפת, אין לה בסיס, היא לא מספיק רצינית, היא מתעלמת. אני מאוד מתקשה לשתף פעולה עם מי שחושב שהחילוניות היא, בעצם אתה מוריד אותה לדרגה של בת חלוף.
אני, הציונות חשבה שהדת תהיה בת חלוף. בן גוריון שקיים את המדינה לא חשב שבשלב הזה, אחרי כעבור 70 שנה, הוא ימצא בה כל כך הרבה דוסים. וזה בסדר שאתה חושב שהאמונה שלי היא פרימיטיבית והיא בת חלוף.
אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי את זה. אני לא חושב את זה עליה.
אתה לא אומר את זה, אבל אני לא רואה, אבל אם היית אומר את זה, לא הייתי רואה לזה יהירות. אני חושב שזאת זכותך לחשוב את מה שאתה חושב. ושאנחנו בהחלט יכולים להמשיך לדבוק בחלקים המשותפים של הזהות, זהויות והאמונות שלנו ולשתף פעולה. ולנסות לשכנע בצורה דמוקרטית אחד את השני ואת הציבור. והבעיה של התפיסה שאני מעלה היא שהיא מעולם לא ניסתה באמת לקחת אחריות, לא מהכיוון החרדי שלא מחובר למציאות, לא מהכיוון הציודתי שגם הוא לא מחובר למציאות, אין לה אמונה ליהדות הדתית, כן? לא לתורה, אלא ליהדות הדתית. אין תשובה שתחבר אותה במובן הלאומי למציאות. אני מסכים איתך לגמרי בעניין הזה. אוקיי? אני מבין לגמרי את התהליכים שבהם אני נמצא, אני מבין לגמרי מדוע את הקמת מדינת ישראל, לשם הקמת מדינת ישראל, נדרשת הייתה כפירה ומרידה, אני מבין ואני מכבד, אני רואה את הכל בתוך תהליך מאוד מאוד רחב, אני לא מבין למה אתה מרגיש מותקף מכך שאני חש שבסופו של דבר, בלונג רן, זהות יהודית מנותקת מהברית עם האל, באופן היסטורי, מעולם לא החזיקה מעמד, זאת עובדה, זה לא דיוק, זאת עובדה היסטורית, אוקיי? שצריך להתמודד איתה. לא, אני חש אצלך איזה רתיעה מעצם ההתמודד. לי אין בעיה להתמודד עם כל כפירה הכי מטורפת שלא תהיה, מוחלטת. התפיסה האתאיסטית הכי עמוקה בעיניי היא לגיטימית לחלוטין. אני מצפה לאותה גישה, גם מן הכיוון ההפוך, ואני אומר את זה כמי שמחפש ומנסה לייצר חיבור, לא כמי שטוען שיש לו אותו מונח בכיס, ממש לא. ואני חושב שמה שיש לחילוניות ולציונות ולמה שיש לך, מה שאתה נושא אצלך בכיס, לי אין אותו. יש לך חלקים משמעותיים מאוד מהפאזל שאותו אנחנו צריכים, מהתצרף הזה שאותו אנחנו צריכים לבנות כאן יחדיו. אבל אתה לא יכול לבטל ולהשתמש במופע המגוחך הזה של ימינה, ובכל חוליה של הציונות הדתית, כדי להגיד, הנה הוא חך, הנה, והבאתי לך בחזרה, את הימין שלך, ואת הנתניהו שלך, לאן הם הובילו, איזה פתרון, אתה בצלך אמרת, אין לי פתרון, כמו של הציונות הדתית.
לא, אמרת לעזה, לא, אמרת לעזה, יש לי פתרון לשאלות המשמעותיות.
אבל אתה לא יכול להתעלם מן העובדה, גתי, שמצבה, אנחנו שנינו, אנחנו הרי אתה צעיר ממני בשנתיים שלוש, אנחנו בני אותה שכבת גיל פחות או יותר, אנחנו ירשנו מהורינו דור ששת הימים, דור מחמש ששת הימים, מדינה ציונית, בוטחת, מרתיעה, אסטרטגית, מה שאתה רוצה. אנחנו מורישים לילדים ולנכדים שלנו, לי כבר יש נכד בן 17, מדינה שאומרת לחיילים להוריד את המדים כשהם יוצאים מהבסיס ולא נלוות בנגב. ואתה רוצה להגיד לי, שאנחנו לא מתדרדרים?
אני רוצה להגיד לך את זה, אנחנו לא מדרדרים. זה שיש פה אליטה פוסט-ציונית שהשתלטה עלינו, אנחנו שותפים לזה שאנחנו צריכים לנתק את עצמנו מאחיזת החנק שלה, אבל מדינת ישראל במצב הכי טוב שהיא הייתה אי פעם.
איך אתה יכול להגיד את זה?
ממש בקלות.
אגב, החבר'ה הציונים אומרים את אותו דבר. שאנחנו במצב הכי טוב שהיינו אי פעם.
אבל אולי אתה לא זוכר מה היה מצבנו. אז בשנות ה-50 אנחנו, או בקומה של המדינה, היינו במצב, היינו מבודדים, היינו מבחינה כלכלית, היינו בעוני ומחסור. אבל משה, אני חייב לרוץ.
תשמע, גדי, אני מרגיש שהדיון בינינו חייב להימשך. כי אתה, כמו שאמרתי, חשפת גלות במקום חרפתי, אני גלותי במקום חרפתך, וכשתתחיל להיות לא נוח לשנינו, זה נהיה הרבה יותר מעניין, ויש כאן בירור מאוד עמוק, מאוד עמוק, שנכון שנמשיך ונעשה אותו, אני מקווה שתאות להמשיך את השיח בינינו, גם על גלי היתר וגם באופן אישי, אני מאוד נהניתי מהשיחה איתך, למדתי המון.
תודה גם לך, נהניתי מן הפולמוס.
להתראות.
Later.